ההבדל שבין החורף לקיץ הוא שהחורף הוא כולו זמן התנה, כולו זמן של זריעה. כל מה שמתוכנן בחורף יוצא לאור, יוצא לפועל בקיץ. נמצא אם כן שהחורף לגבי הקיץ נחשב, וכך צורת הדברים, כדרך שהשמיים לגבי הארץ. כלומר, כשדנים מבחינת העיקר, זאת אומרת, מהבחינה הפנימית, עיקרו של דבר, הדבר כפי שהוא למעלה, כפי שהוא בפנים, כפי שהוא מה שנרצה באמת, כל זה נמצא למעלה. ההוצאה לפועל של כל זה נמצאת פה למעלה, נמצאת פה בעולם הזה. נמצא שעיקרו של דבר, חלק הפנימי שלו, כל הבכוח שלו, כל מה שמבוקש, כל מה שנרצה, כל זה נמצא למעלה. מסתבר שבזה תלויה, בזה תלויות שתי המחלוקות. המחלוקת המפורסמת, שתי המחלוקות המפורסמות, המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע. כאן רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות. מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע עם הבריאה, עם העולם כולו נברא בניסן, זאת אומרת, העולם נברא לקראת קיץ, העולם נברא לקראת חוף. כלומר, מה נברא קודם? עם הבפועל, למעשה של כל הדברים כולם, הבפועל, עצם היותם של הדברים, צורה היתיעה שלהם לפועל, היא נבראה תחילה. זאת אומרת, היא הדבר שיצא ראשונה, וכל מה שמכין לזה בא אחר כך. ואילו לדעת רבי אליעזר, אז דווקא בתשרי נברא העולם, בתשרי נברא העולם. כלומר, אין אפשרות שבסדר הבריאה יצא דבר לפועל לפני שתקדם לו ההכנה הנכונה, והדבר יוצא משום שכך הוא מחויב. זאת אומרת, הוא יוצא משום שכך מתחייב מתוך ההכנה הקודמת. זאת המחלוקת. ומובן אם כן שהמחלוקת הזאת תלויה לשיטתם של בית שמאי ובית הלל, בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים השמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ, ובית הלל אומרים הארץ נבראת תחילה ואחר כך השמיים. אילו מביאים טעם לדבריהם ואילו מביאים טעם לדבריהם. על כל פנים, לדעת בית שמאי, השמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ. כלומר, מה שמקביל לזה לשיטת רבי אליעזר, שהוא מבית שמאי כידוע, העולם נברא בתשרי, השמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ. היציאה לפועל של הדברים נבראה רק אחרי שהדברים יכולים לצאת לפועל. זאת אומרת, רק אחרי שהדברים הוכנו בצורה מתאימה, ואז הם יוצאים לפועל. אין מציאות שהתברא סופם של דברים, או הוצאתם לפועל, בלי ההכנה המוקדמת להם. אין מהלך כזה לבריאה. ואילו לדעת בצילל זה לא כך. לדעת בצילל, אז הארץ נבראה התחילה ואחר כך. הארץ נבראה התחילה, זאת אומרת שסופו של דבר, המעשה בעצמו נברא תחילה, והוא הוא קיים, הוא נמצא. אחר כך נתגלתה גם ההכנה אל הדבר. אבל הדבר כשלעצמו, הדבר כמו שהוא, דהיינו סופו של דבר, הוצאתו אל הפועל, מציאותו השלימה, נבראה תחילה. לנסות להבין, ננסה להבין קצת. כך ידוע שמידותיהם של שמאי, הלל, בית שמאי, בית הלל, אז ידוע, זה יודע כל אחד, יודע כל בר ורב, שבית שמאי שייכים לקו הדין. קו הדין זה הקו שדברים קיימים רק עד כמה שהם מוכרחים. זה קו הדין. זאת אומרת, הדבר נמצא רק עד כמה שהוא חייב להימצא. שלא בדין, אין לדברים קיום. אין לדברים קיום, אלא אם קדם להם ההכרח של קיומה. לולי זאת הדברים לא קיימים. הקו שבית הלל, הקו של בית הלל, המקום ש מידתם של בית הלל, זה מה שנקרא בלשון חכמים קו החסד. הקו הזה הוא משפיע טוב, משפיע מציאות, משפיע קיום, גם בלי שהדבר הזה יהיה מחויב המציאות, גם בלי שהדבר הזה יתחייב. הדבר הזה לא מחויב, והוא קיים משום משום חסדו. חסדו יתברך, רצונו להיטיב, הוא זה שבורא אותו, הוא זה שמקיים. הדברים ברורים ששני הקווים האלה מחייבים את המחלוקת הזאת. כלומר, אם צורת הדברים, אם הדברים נתפסים קיום, לא יכול להיות נתפס לעולם, לעולם לא שייך, לא ייתכן, אין אפשרות שהארץ תיברא תחילה. הארץ יכולה להיות נבראת רק עד כמה שהיא הדברים נבראים בדין. זאת אומרת, קיומם של הדברים צריך הכרח קודם, צריך סיבה קודמת שמכריחה אותם, צריך קו של דין שמחייב את הדברים האלה. מערכת הסיבות היא כולה שמיים, כל מערכת הסיבות כולה היא כולה שמיים. וכשאנחנו עומדים, זה בוודאי כן, זה בוודאי, זה גם עליבא דבית הלל, אז מערכת הסיבות היא שמיים. אבל אם אנחנו אומרים שזה נברא תחילה, זאת אומרת שצורת הבריאה היא כזאת שאין קיום לדבר בלי סיבותיו. צורת הקיום היא כזאת שלעולם השמיים קודמים, לעולם השמיים קודמים לארץ, לעולם הדבר צריך להיות קודם מחויב ואחר כך יוצא לפועל. אותה מערכת שנקראת שמיים של אותו דבר, המערכת הזאת חייבת להיות קודמת למציאותו של אותו דבר בפועל. כך היא צורת הבריאה, כך פני הבריאה על ליבה לבית שמיים. לכן הדבר מחויב. לכן הדבר מחויב שהשמיים נבראו תחילה ואחר כך שנייה להם הארץ באה אחר כך. זאת אומרת, הארץ באה כפועל יוצא. זאת המערכת שמחייבת את בריאת הארץ. בגלל כשהם אומרים שהארץ נבראה תחילה, הם אומרים שצורת הקיום היא תחילת הקיום, יסוד הקיום. זהו הקו לדידהו, הקו שלהם. יסוד הקיום, אליבא דידהו, זה החסד. והחסד מחדש דבר אפילו בלי שיהיו לו סיבות מוקדמות. החסד רוצה בדבר הזה, מחדש אותו, הוא בורא אותו. הארץ נבראה תחילה. זאת אומרת, הקיום נברא תחילה חסד. הבפועל נברא תחילה. הבפועל נברא תחילה לפני. אחר כך, אחרי שנברא אותו בפועל, כביכול בורא העולם תחילה. גם את הדרכים ואת האופנים איך להגיע אל אותו בפועל. אבל כל זה כבר שייך למערכת של הבריאה. אבל המערכת לא מחייבת שזה יהיה תחילה. זה לא הדבר הראשון. תחילתו של דבר, להבין, תחילתו של דבר היא עצם הקיום, עצם המציאות. זאת אומרת, עובדת היות הדבר בפועל היא תחילתו. ומובן למתבונן שהיא עצמה המחלוקת אם בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם. אם העולם נברא בתשרי, כלומר העולם נברא בתוך מערכת של הכנות, של זריעה, של סידור שורשי הדברים, סידור סיבותיהם של הדברים, שהיציאה לפועל של אחר כך תבוא בדרך מסוברת מתחילת הדברים בחורף. בתשרי נברא העולם. זה נברא, תשרי נברא תחילה. זה דעתו של רבי אליעזר שהוא מבית שמאי, כך דעתו. לדעתו של רבי יהושע שהוא כידוע מבית הלל, אז בניסן נברא העולם ושוב והארץ נברא תחילה. הארץ נברא תחילה. הארץ נברא תחילה פירושו שבניסן צורתה מקבילה צורת העולם, מה שנקרא בזמן ניסן נקרא במערכת העולם ארץ. זה נקרא הדברים בצורת הוצאתם לפועל. הדברים באופן הזה, בצורה הזאת, זה מה שיוצא לאור בניסן, זה מה שקיים בניסן. זאת צורת העולם של ניסן. באופן שצורת העולם של חורף, צורת העולם של תשרי, של תשרי נברא העולם, ואותה צורת העולם כפי שהיא בדריעה, בתוכנית, במערכת העליונה יותר של הדברים, במערכת הבכוח של הדברים, זה נקרא שמיים וזה נקרא תשרי נברא העולם. ואילו ההפך, זאת אומרת, מי שסובר שהארץ נבראה תחילה, אז מקביל לזה בניסן נברא העולם. הניסן, ניסן, צורת העולם בניסן, זאת צורת העולם של הארץ. היינו הבפועל של הדברים, כמו שהם. האחיזה בממש של הדברים, האחיזה בצורתם של הדברים, באופן שבו שבו הם מתגלים בפועל במציאות. אותה מחלוקת נמשם, זה לא מספיק. אותה מחלוקת כפי הנראה אותה המחלוקת עצמה קיימת שבניי, רבי אליעזר אומר, ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין נגאלים. ייתכן? זה ייתכן לדבר כזה. עושים תשובה נגאלים, כאילו שהגאולה תלויה בסיבות קודמות. הגאולה צריכה להיות תלויה בסיבות קודמות. אפשר כן ואפשר לא. חייבות להיות סיבות קודמות לדבר. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין נגאלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, בישראל עושים תשובה ומחזירם למותם. זאת אומרת, הדבר חייב להגיע. אני ברבי אליעזר, אז אין מציאות בעולם שלא יקדמו לה הסיבות. לא נבראת שום מציאות בעולם בלי שתקדומנה לה הסיבות שלו. הסיבות של אותה בריאה שנקראת הבריאה של העתיד, הבריאה של הגאולה, אותו גילוי, הסיבותה ומתשובה, זה לכולם, זה גם עליו על רבי יהושע. אם סבירה לנו שבתשרי נברא העולם, אם סבירה לנו שהשמיים נבראו תחילה, אז אין מציאות לשום דבר של ארץ בלי שיתדמו לה השמיים שלו. והשמיים שנבראו תחילה בשביל הארץ הזאת, אותה ארץ חדשה שכביכול בורא העולם בורא, אז אותה ארץ חדשה גם היא צריכה את השמיים שלה, את השמיים תחילה. השמיים תחילה של אותה ארץ של גאולה זה תשובה. בישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים, משום שכך צורת הבריאה. צורת הבריאה, שוב להבין, צורת הבריאה היא כזאת שאין מקום לשום הוצאה לפועל בעולם בלי שתקדומנה לו הסיבות שתבנה אליו. אין דבר שהוא נברא מהסוף להתחלה. סופו של דבר הוא תמיד מגיע אחרי שקדמה לו תחילתו. אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים, משום שכך צורת הבריאה, הדבר חייב להגיע. אין לו מקום, אין לו מציאות בלי שיקדמו לו הסיבות שלו. והסיבות שמביאות את הדבר הזה הן התשובה, וזה לכולם. אמר לו רבי יהושע, לא, אם ישראל אינם עושים תשובה אין נגאלים, אלא הגאולה היא עובדה קיימת, והיא נבראה תחילה, והיא תביא את סיבותיה, היא עצמה תביא את סיבותיה. היינו, במילים אחרות, המחלוקת כאן מחלוקת עיקרית, בעיקר צורת הבריאה. איך הבריאה עומד? צורת המציאות של הבריאה, בעיקרה, איך זה עומד? פירוש הדבר, אם אנחנו סוברים שבניסן נברא העולם, אז אנחנו סוברים שיש מקום בעולם לבריאה של הבפועל של הדבר בלי שיקדום לו בתוך סדר הבריאה הבפועל שלו. זאת אומרת, הדבר הזה יצא יש מאין, אבל הוא יצא, סופו יצא, בלי סיבותיו. כלומר שיש מקום, יש קיום, הדבר הזה קיים גם אם סיבותיו לא קיים. הדבר הזה נמצא, אחרי שהדבר הזה נמצא, מתגלות סיבותיו גם. אבל הסיבות מתגלות אחרי מציאותו של הדבר. אבל מציאותו של הדבר היא עובדה קיימת. היא עובדה קיימת, והיא העובדה ההתחלתית. הפירוש שהיא העובדה ההתחלתית זה שמציאותו של הדבר גוררת אחריה את הסיבות. היא ההתחלה. מי שסובר שבתשרי נברא העולם, אז ההתחלה היא אחרת, ההתחלה היא בסיבות. ההתחלה היא בשורשי הדברים, ההתחלה היא בחורף ולא בקיץ. שם נמצאת ההתחלה. ואם שם נמצאת ההתחלה, אז אין אפשרות שתהיה התחלה אחרת. בשום אופן אי אפשר להתחיל רק משם. אז נמצא שהתהליך לעולם לא יתחיל בלי שתקדומנה לו סיבותיו. לא יתחיל התהליך הזה. אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים. אם לא תקדום מהסיבות, הדבר לא יגיע, הדבר איננו. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין מגלים, הייתכן? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כאמן בישראל, עושים תשובה ומחזירם למיתה. בגמרא גופא זה קשה, הרי גם רבי יהושע אומר שצריכים לעשות תשובה. גם רבי יהושע מדבר על תשובה. אז שוב, מה ההבדל בין רבי אליעזר לרבי יהושע? ושניהם אומרים אותו דבר. התירוץ הוא, התשובה עליו עד רבי יהושע מסובבת, היא מחייבת, היא מחויבת, היא תבוא משום שיש סיבה קודמת, חייבת לבוא התשובה. היא תגיע, כמובן שהיא תגיע, אבל יש סיבה קודמת שתביא אותה. העובדה שהגאולה חייבת לבוא היא סיבה מספקת שתביא את סיבות הגאולה. עליו עד רבי אליעזר אין דבר כזה, עליו עד רבי אליעזר לא כך נברא העולם. לא כך צורת הדברים. יש כאן ויכוח ארוך בגמרא בין רבי אליעזר ורבי יהושע. ויכוח ארוך מאוד. כל אחד מביא ראיה לשיטתו, כל אחד מביא ראיה לדבריו. עד שסוף סוף, סוף, סוף דבר, ושתק רבי אליעזר. אמר לו רבי יהושע, והלא כבר נאמר וישמע את האיש לבוש עבדים אשר ממעל למימי היאור וירם ימינו ושמאלו אל השמיים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וכחלות נפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה. זה פסוק מפורש בספר דניאל. ושתק רבי יהושע, כמו שמשמע פשוט, כמו שהרמב"ם פוסק להלכה, ההלכה כרבי יהושע, ההלכה כרבי יהושע. כך נזקק להלכה, ככה גם מסדר הסוגיה. תמיד הכלל הוא פסק, הוא תמיד ככה, שאם הסוגיה מסתיימת בקושי, גם במובן הזה יש מקום להגיד שמה אומר ושתק, יש כאן קצת לומר כהודעה גם. יש קצת, שתק. הגמרא לא מסיים את זה קשיא. לא בקשיא ולא בטיוסטה, ושתק רבי אליעזר. בכל אופן כך נשתק לעולם. צורתו של הקיץ, צורתו של העולם כפי שהוא נברא בניסן. הבניסן נברא העולם שכתוב כאן בגמרא. יש בו צד מטעה. זה הדבר מובן, כשמגישים לאדם דבר ומראים לו את כל סיבותיו, זאת אומרת, כשאדם מוצא את עצמו בניסן אחרי כל החורף, אז הוא יודע שכל מה שצמח הגיע מתוך הזריעה של כל. כלומר, הדבר נתפס עם כל מערכת סיבותיו, כל המערכת הקודמת, כל סיבותיו הקודמות גלויות, כך זה הדבר. אבל כשאדם מוצא את עצמו בעולם שנברא בניסן, זאת אומרת, עולם שנברא כאילו מהסוף להתחלה, הדבר הזה קיים כעובדה, בניסן נברא העולם, זאת אומרת, הבפועל של העולם נברא והוא קיים. היינו, כשאנחנו לא מוצאים פה את ההכרח, את נקודת ההכרח, שבלי הסיבות הדבר לא היה קיים, הדבר לא נתפס. אנחנו לא תופסים את הדבר בצורה הדבר קיים רק עם סיבותם, זה שייך רק עליו עד רבי אליעזר. זאת אומרת, אם צורת העולם היא כזאת, אז ככה בריאה ניתנה וככה בריאה נתפסת. הבריאה נתפסת כפועל יוצא מתוך כל מערכת סיבותיה. הבפועל של הבריאה נתפס כפועל יוצא מכל המערכת של הבריאה. אבל אם בניסן נברא העולם, אז העולם הוגש לנו, הוגש לנו ביד, הוא ניתן לנו. הנה יש לנו עולם שלם, עולם מלא, וכל מערכת הסיבות שהביאה לדבר הזה, היא לא נמצאת בתוך סדר העולם. זה דבר שיבוא אחר כך. ניסן קדם לתשע. זאת אומרת, ההיות בפועל של הדברים כולם צורת היותם בפועל כאילו קודמת לסיבות שלהם. כאן מקום הנפילה, כאן מקום התרוץ. כאן יש מקום כאן יש מקום לשאלה ששואל הבן הרשע. הבן הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? אנחנו נמצאים בפסח, אנחנו נמצאים בתוך גאולה, אנחנו נמצאים בתוך דבר קיים. לשם מה צריך לעבוד? לשם מה צריך לעבוד? בעולם של ניסן, בעולם שנברא, שהוא קיים, שהוא נמצא, בעולם שהבפועל שלו נמצא, והסיבות שלו לא נתפסות כמחייבות, בניסן נברא עוד, אז באמת מה העבודה הזאת לכם? לשם מה לעבוד? לשם מה לעבוד? לשם מה? מה העבודה הזאת לכם? וזה פשר התשובה שמכירינו. אילו היה שם לא היה ניגע. בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים, לי ולא לו. אילו היה שם לא היה ניגע. הדבר לא יגיע בלי סיבותיו. כאן מקום הנפילה. מקום הנפילה זה כשתופסים את הקיום של הדבר בפועל, להבין את זה. הדבר כפי שהוא קיים בפועל, שהוא נתפס. כך הוא מוגש לנו, כך הוא נברא. אז אין לנו שום תפיסה בהכרח שהביא לדברים האלה. אין לנו שום תפיסה בהכרח של הסיבות שהביאו לדברים האלה. עד נשאלת, עד השאלה הזאת קיימת, והיא באמת נוקבת. הדבר קיים, הדבר נמצא. כשהדבר קיים ונמצא, איזה טעם יש בטרחה שאתה תורח כדי להגיע אליו? הטרחה שאתה תורח לא שייכת, הדבר קיים מעצמו. הדבר קיים מעצמו. להבין, כשהעולם נברא בניסן, אז הוא נברא באופן כזה שיש מקום תפיסה בכל מה שקורה בניסן, בלי כל מה שהיה בחוץ. זאת התשובה. זה לא נכון. זה לא נכון. אילו היה שם לא היה מידע. בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. זאת סיבת הדבר. בלי הסיבה הזאת הדבר הזה לא קיים. הדבר קיים רק עם סיבותיו. הדבר הזה מחייב את סיבותיו. זה כן. אבל בלי הסיבות האלה הדבר לא יהיה קיים. אין הדבר קיים בלי סיבות. כאן המכשול וכאן הטעות. המחלוקת שבין הרשע לבין אלה שצריכים להשיב לו, אז המחלוקת היא בנקודה הזאת.
הוא שואל מה העבודה הזאת לכם, והתשובה שלנו אליו, אילו היה שם לא היה ניגר.
הקיץ נחשב כך בדים, הקיץ נחשב לזמן שמחה. כך זה גם להלכה, כמו שכתוב בחז"ל, רש"י בפסחים מביא, מעצרת ועד החג, אכן מביא וקורא, משום שכתוב ושמחת בכל הטוב, וזה זמן שמחה. מהחג ועד חנוכה מביא ואינו קורא, לפי שאינו זמן שמחה. זה חוף, זה לא זמן שמחה. זה לא נקרא זמן שמחה. זה זמן של... להפך, זה זמן של איפוק, של ייצור, של היות בפנים. אין שמחה. השמחה היא, דיברנו את זה פה בפעם האחרונה שדיברנו, השמחה עניינה, הזכרנו פה בשם הראשונים, שהמילה שמחה שורשה בצמיחה. טפח שמח, טפח עצב. השמחה עניינה בגילוי, בהוצאה של הדברים לפועל, שהדבר יוצא מעצמו אל הפועל, זאת שמחה. כשהדבר מגלה את עצמו, כשהדבר מקווץ את עצמו, מצמצם את עצמו, שם את עצמו בתוך עצמו, זהו עצב, ככה הדבר עצוב, עצור בתוך עצמו, נמצא כאילו בתוך העץ. שמחה כאילו צמיחה, ועצב, עיצור, כאילו היות העץ בלבד, בלי הצמיחה. ולדימי זה שאני הזכרנו את זה. הקיץ זמן שמחה, אבל שהדברים יוצאים כולם לגילוי. הגילוי זה אחד מלשונות שמחה, גילה זה אחד מלשונות השמחה. וכשהדבר נמצא בתוך עצמו, עצור, אז הוא עצור. השורש הזה כולו זה העץ בלבד, העץ לעצמו. זאת אומרת, הבכוח בלי שום יציאה לפה. כמה מילים, אנחנו עולים בראש חודש אייר, כמה מילים. חודש אייר הוא אחד ממעט החודשים שיש להם שם בתורה שבכתב. זאת אומרת, מדובר לפני מלפני גלות בבל. אז הגמרא מביאה פה את שמות שני החודשים, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג. זה הזמן שבו נגמר בניין בית המקדש. הזמן שבו התחיל בניין בית המקדש, זה ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו. זה חודש אייר. הוא חודש אייר, כמו שכתוב ברש, החודש השני. חודש זיו אומר רש"י אייר הוא. זה חודש אייר. זיו. אומרת הגמרא, למה כך שמו? הגמרא תולה את זה למחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע. חודש זיו בירח שנולדו בו זיוותני עולם. אותם אנשים שהם זיוו של עולם, נולדו בו בחודש הזה, אז לכן החודש הזה נקרא ירח זיו. אומר רש"י, כשמתחדש יער נולדו כבר בניסן, הרי הם נולדו בניסן, למדנו, הרי מי שסובר שבניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, אז למה נקרא חודש יער ירח זיו? אם בגלל לידת אותו זיוו של עולם, אותם אבות שהם זיוו של עולם. אז תריך היה מקשה רש"י, תוספות גם מקשים את תפילת המסר. אז תריך היה לקרוך ירח זיו לניסן. אומר רש"י, בזמן שהגיע החודש, אז הם כבר נולדו בניסן. זאת אומרת, הם נולדו בניסן, והחודש הזה, זה החודש שבו. אז הדברים לא ברורים. הם כבר נולדו. כך אפשר גם לחודש הבא לקרוא ירח זיו. אבות העולם. דרך אגב, יש רמז, זה כתוב בבית שמואל, באבן העזר. בבית שמואל באבן העזר, בשמות גיטין, אז הוא מכריע להלכה שצריכים לכתוב אייר משני יהודים. ובין היתר הוא אומר, משום שאייר זה ראשי תיבות אברהם, יצחק, יעקב, רחל. כך אומר בשמואל. זה דבר שהוא נמצא בעצם, כאילו בעצם שם החודש. אולי נראה עוד מעט קצת לבאר למה רחל נכנסה לפה יותר מיתר האימא. אבל בכל אופן, תוך כך הוא מכריע שאפילו צד לומר שגט שנכתב באייר ביוד אחד, אז הגט פסול. על שמם של האבות נולדו בו זיוותני עולם. הברור, הדבר צריך להיות, זה כנראה פשוט, ההולדת של האבות. זאת אומרת כך, קודם כל נפרש את המילה זיו קצת. המילה זיו תמיד מתפרשת בתרגום על קרני ההוד של משה רבנו, אז התרגום משתמש במילה זיו על קרני ההוד של משה רבנו. על הפסוק אנחנו אומרים את זה יום יום, על הפסוק מלוא כל הארץ כבודו, אז מתרגם יונתן מליה כל ארעא זיו יקרא, מלוא כל הארץ כבודו. אז התרגום הוא מליה כל ארעא זיו יקרא, זיו. דהיינו, למדנו אם כן שפירוש השם הזה, פירוש התואר הזה, הוא צורה מסוימת של הערה. כשהיא בוקעת ממקום אחר, זאת אומרת, זאת לא הערה שהיא קיימת בעצמה, אלא שזאת הערה שמגיעה ממקום אחר, הוא בוקע, וכל הבקיעה שלה היא רק להראות עד כמה גדולה ההערה בפנים. דבר כזה נקרא זה מליה כל ארעא זיו יקרא, מלוא כל הארץ כבודו. מליה כל ארעא, זה מה שהתרגום אומר, מלוא כל הארץ כבודו זה מליה כל ארעא זיו יקרא. אם האור עצמו יאיר בעולם, אז כמובן שהעולם מתבטא, כמובן שהקיום מתבטא. מליה כל ארעא זיו יקרא, זאת רק בקיעה שהדבר בוקע דרך כל המסכים. אותם קרניים, קרני ההוד של משה רבנו, גם הם נקראים זיו. השיר שהיום אומרים במוספי שבת, כתוב בגמרא, אמר רב אהלן בר רבא, אמר רב, הזיו לך. זה שירת האזינו כפי שהיא מחולקת אצלנו. כך צריך לחלק את שירת האזינו. שירת האזינו מחולקת לפסוקים שמתחילים באות ה', ז', י', ו', הזיב לך, זה מה שיוצא. אומר על זה מהרש"א, ולסימן טוב חלקו פרשת האזינו לשבעה חלקים בראשי תיבות הזיב לך, ששיר של שבת יש לו זיו, דהיינו מפני משה שקרם אור פניו ותרגומו זיו. כאילו אנחנו אומרים פה הזיו לך, זה זמן משה רבנו, ואומרים את זה בשבת במנחה ובמוספים, זה למעשה זמן הסתלקותו של משה רבנו. זה הזמן שמשה רבנו מסתלק זהו הזמן, זמן אותו זמן, אותו זמן של אמצע היום של שבת, זהו הזמן שמשה רבנו מסתלק. אז לכן אנחנו אומרים, אז את שירת האזינו, זה מה שאמר שם, אומר, כוון ואומר, הזיב לך, והכוונה היא כאן למשה רבנו, זיבו קיים. הירח הזה, החודש שבו אנחנו, שאותו אנחנו מתחילים היום, החודש הזה נקרא ירח זיב. והפירוש היחידי לזה, האפשרות היחידה לתפוס את זה עבורנו, היא להבין שכל מה שקרה בניסן אני מבקש מאוד רבותיי לעשות איתי חסד ולא להיכנס באמצע. אני מבקש מאוד כל מי שנכנס באמצע פוגע מאוד. אני חוזר ומבקש, כל מי שנכנס באמצע גורם שהשיעור הזה יפסק בכלל, צריך לזה לגרום בסופו של דבר. התפיסה שלנו היא כזאת, התפיסה שלנו בדבר, אותה הערה שחלה, שהופיעה עלינו בחודש ניסן, זאת הערה שהיא מעבר ליכולת הצעה, מעבר ליכולת ההחזקה שלנו, מעבר ליכולת ההחזקה שלנו. זה דבר שאין לנו בו, בדבר הזה, באור הגדול הזה, אין לנו אחיזה. הדבר הזה אין לנו בית יד להחזיק. זאת הערה שהיא מעבר לנו. אנחנו צריכים בנוסף לעצם הארת האור, אז אנחנו צריכים דבר נוסף. אנחנו צריכים עוד כוח, עוד יד, עוד בית יד כדי שתהיה לנו אחיזה באותו אור. אז צריך שתהיה כאן איזו הערה נוספת. ההערה הזאת היא שנקראת זיו. זיו עניינו, הערה כזאת שהיא בוקעת את כל המסכים שלנו גם.
פירוש דברי הגמרא הוא כך. הגמרא אומרת, זיו, ירח זיו, זה הירח שנולדו בו זיו את עני עולם. אברהם, יצחק ויעקב נולדו בניסן, אבל בניסן נולדו כל הניסים שהם מעבר לסדר העולם. וכל משהו מעבר לסדר העולם, אז אין לנו בו כל אחיזה. אין לנו בו אחיזה, הדברים האלה לא נתפסים אצלנו. הם לא בידינו, אין לנו ולהם כלום. השייכות שלנו אל אותם דברים מחייבת זיו. מחייבת שאותה הערה תבקע ותגיע עד אלינו. כשהערה בוקעת ומגיעה עד אלינו, אז יש לנו בהערה הזאת אחיזה שאנחנו יכולים עם זה ללכת. נמצא שעבורנו נולדו האבות בירח זיו. נכון, אמת הדבר, בוודאי שבניסן נולדו האבות, אבל בניסן הכל נולד. הכל נולד בניסן. ניסן הוא כולו חידוש, כולו נס, כולו חידוש, כולו לא כסדר, לא מדרך הטבע. להביא את הדברים לדרך הטבע, הדברים, אותם דברים עצמם שקרו שם, והדברים האלה ירדו הדברים האלה עצמם, תהיה לנו איזו אחיזה בהם. וזה צריך ירח נוסף. זו הירח המקביל, ירח זיו. ירח זיו מאפשר אפילו קורבן פסח למי שלא יקריא דבר ראשון. מי שלא יכול היה להקריב בראשון, אז עדיין יש לו משהו מהחודש הראשון. כלומר, אם חודש ניסן הוא חודש של חידוש, אז חודש אייר עושה את הדבר הזה אנחנו חוזרים על החידוש. וכשחוזרים על החידוש הוא פחות חידוש, הוא יותר נתפס, יותר מתקרר אלינו, יותר שייך לנו. בשמות של אור הדבר הזה נקרא זיו. האור הוא אור, הזיו זה מה שמגיע אלינו. זה מה שרשי אומר, שנולדו בו זיו תני עולם, שנתחדש אייר נולדו כבר בניסן. הם נולדו בניסן, נכון, אבל כשנתחדש אייר אנחנו מצאנו אותם כבר שהם נולדו. זאת אומרת, הם נולדו עבורנו, אנחנו כבר מצאנו אותם, הם נמצאים לנו באייר, הם נמצאים לנו. זה פירוש המילים, הם נמצאים לנו באייר, יש לנו אותם באייר. הקיץ, הקיץ כולו, מניסן ואילך, נתפס אצלנו כזמן חידוש. זאת אומרת, כפי שהדברים נראים לנו, כפי שהדבר מצטייר אצלנו, אז האופן שבו הדברים נתפסים, כמו שהם נראים בעולם, אז נראה כאילו שבניסן נברא העולם. קשה לנו מאוד לתפוס את נקודת הבריאה דווקא בזמן שהוא חזרה הביתה, חזרה לעיצור, לעיפוק, לכניסה פנימה, שהדברים להפך מתקפלים, נעצרים בתוך עצמם, מתכנסים פנימה, עושים תנועה ההפך מיציאה החוצה. התנועה היא הפוכה מיציאה, התנועה הפוכה מגילוי. לנו, לדידם, קשה לנו לראות בעולם, בסדר העולם, את הבתשרי נברא העולם. אנחנו לא רואים את זה. מה שניתן לנו, מה שניתן לנו, מה שנראה לנו, אנחנו תמיד חוזרים, ואמרנו את זה פה כמה פעמים, בואו ראה מה בין לשון חכמים ללשון חול, לשון נוכרים. ימי הנאורים בכל העולם כולו נקראים ימי אביב, חוץ מבלשון חכמים שנקראים ימי חורפי. רק בלשון חכמים, זה דבר שהוא נוגד את כל השפות, זה אחרת מכל השפות בעולם. כל מקום בעולם, כל שפה בעולם, כל גוי, כל גוי, כולל גם הגויים בעברית, קוראים לזה אביב. הנאורים הם אביב, הנאורים זהים לאביב. חוץ לשון חכמים, זה נקרא ימי חורפי. צריך עומק, צריך לשון חכמים כדי ללמד אותנו. שהנאורים הם זמן זריעה, והנאורים הם בעצם זמן חוף. בכל אופן, כשאנחנו מוצאים דבר תקיף, דבר איתן, דבר חזק, קיים, נאורים, יותר חי, יותר חיות, יותר חזק, אז זה נתפס אצלנו כאבים. וזה ציור של שקר, כמובן. אבל ברור שכאן מקום הטעות, כאן מקום המכשול, כאן כל העולם כולו נופל בפח. האביב זה מוקד המכשול לכל העולם כולו. האביב, הקיץ, הגילוי, היציאה, כאילו גילוי החיות, השמחה, השמחה שבעצם הקיום, בעצם הקיום המתפרץ, המתגלה. כאן זה מקום המכשול. הקיץ שלנו, כאן צורתו. כשמדברים על גילוי ועל קיום, על שמחה, נראה עוד נקודה אחת, כמה מילים, ננסה להבין. בטעות חושבים העולם כברכת גשם שמברכים בחג הסוכות, שמיני עצר, היא הקדמה להזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם. זה נכון, ברכת הל זה כאילו הקדמה להזכרת מוריד התא. זאת טעות גרועה מאוד, משום שזה ידוע והרבה מאוד מוסחאות, אז אין בכלל הזכרה כזאת. מוריד אחר זאת לא הזכרה מחויבת. יש כאלה שמזכירים את זה, אבל יש רבים שאינם מזכירים את זה. בנוסח אשכנז המקורי, אז אין הזכרת מוריד אחר. לא מזכירים את זה בכלל. אם לא מזכירים את זה, אז מה טל להגיד ברכת טל כדרך שאומרים ברכת גשם? ברכת גשם אומרים לגשם. מכאן מתחילים לברך את הגשם, לדבר על הגשם. ברכת טל לא שייך, שלא מזכירים מוריד הטל. איזה טעם יש לברכת טל? איזה טעם יש? כמובן שאין הברכה על העובדה שמפסיקים להגיד מוריד הטל. אבל אותם אנחנו מתפללים כל השנה. אותם אנחנו מתפללים כל השנה, גם בחורף אנחנו מבקשים בתן קל ומטר לברכה על פני האדמה. כך זה בכל המצוות. אנחנו מבקשים על טל גם בחור, ומוריד הטל לא מזכירים גם בקיץ. אז איזה טעם יש לברכת, מה היא עושה? איזה מין ברכה זאת? איזה מין תפילה זאת? איזה מין תפילה זאת? תפילת טל שמתפללים ביום ראשון של פסח. אלא זה הדבר הזה הוא ארבע ראשונים. ביום ראשון של פסח, אותו יום שיעקב קיבל מיצחק את הברכה ויתן לך אלוקים מטל השמיים, אותה ברכה שבזכותה אנחנו חיים בכלל, זאת ברכה שבזכותה אנחנו קיימים בעולם, אחרת לא היה לנו שום קיום כאן בעולם. לנסות להבין, העולם הזה בנוי כך זאת אומרת, העולם הזה המקורי, העולם הזה כפי שהוא יצא, כפי שהוא היה בכוונה, אז הוא צריך להיות בנוי כך, שיעקב יהיה איש תם יושב אוהלים. וכל צידו הגלוי של העולם, כולו, יהיה שייך לעשיו. ככה חלוקה, כדרך שיש חלוקה בעולם בין חורף לקיץ, בין שמיים לארץ, כך נתחלק העולם בין עשיו ויעקב. עשיו צריך להיות סוד העשייה. זה שמו, עשיו שהוא עשוי. הוא מכוון לעשייה. ויעקב איש תם יושב אוהלים. הוא יושב בפנים, הוא נמצא בפנים. הוא נמצא שם בפנים. ואת כל מערכת החוץ עושה בשבילו העושה, עשיו. כך צריך היה, כך צריך, כך פני הדברים ב... כך זה יצטייר בעיני יצחק. בעיני יצחק שהוא לא, עיניו לא רואות דבר לא נכון, אז כך הצטיירו הדברים כפי שהם צריכים להיות, לא כפי שהם בפועל. אבל משום שבפועל אין פני הדברים כך, אז יעקב היה חייב, כדי שיהיה לו אפשרות, כדי שתהיה איזושהי אפשרות שיעקב יוכל להחזיק מעמד פה בעולם הזה, להתקיים באיזה אופן שהוא, להיות. זה מה שכתוב בגרם בתחילת הפירוש של מגילת אסתר, שאם לא שהיה יעקב גונב את הברכות מעשיו, אז לא היה לו קיום בעולם הזה. כל קיומנו בעולם הזה בזכות אותה גניבה, אותה רמאות של מה יעקב ולקח את הברכות מעשיו. אותם ברכות רצה יצחק לברך את עשיו שבדעתו שלו, העשיו כפי שיצחק ראה אותו, אותו עשיו איננו. אותו עשיו אמר יעקב נכון, אותו עשיו זה אני, אנוכי עשיו בחורך. העשיו שאליו אתה מתכוון הוא אני. אבל יעקב קיבל את הברכה. הברכה הזאת היא ברכה שאותו יעקב, שהוא איש של חורף, הוא איש של יושב אוהלים, הוא איש של אותה מערכת שהיא שייכת לשמיים ולא לארץ, היא שייכת למסתר ולא לגלות, היא שייכת לפנים ולא לחוץ, אותה מערכת, אז היא כולה היא של יעקב. אבל הברכה לקראת הקיץ
זו ברכת תו. ויתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. כלומר, אותה ברכת תל שיצחק ברך את יעקב, לנסות להבין, אותה ברכת תל ויתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, זאת הברכה שבמילים שלנו, לפי המשך דברים, הברכה הזאת מתכוונת לומר שיעקב יוכל להיות גם בקיץ ולא רק בחוף. זאת אומרת, גם צידו הגלוי של העולם יהיה שייך לו. זאת ברכת טל. מה שאנחנו מתפללים תפילת טל, אנחנו לא מתפללים אותה לקראת ההזכרה של מוריד הטל, אנחנו מתפללים אותה לקראת הקיץ. זאת ברכה, ברכה, תפילה שאנחנו מתפללים באותו יום שיעקב קיבל את הברכה. אנחנו מתפללים זאת תפילה על הקיץ. גם בחורף אנחנו צריכים טל כמובן, אבל אותה תפילת טל שהיא התפילה של ויתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, ההבדל שבין טל לגשם הוא בזה, הגשם נראה שהוא בא מן השמיים, דרך ההשפעה נראית, זאת אומרת זה נראה שהדבר בא מלמעלה. טל, אז אדם קם, כמו שכתוב בפסוק, בכמה וכמה פסוקים, כך כתוב, קמים, משכימים, משכימים לקום ומוצאים שכבת טל. טל אנחנו מוצאים אותו, אנחנו לא רואים איך הוא הגיע, אי אפשר. הטל מגיע בדרך מסתרת, אנחנו מוצאים אותו אצלנו ולא מוצאים את הדרך איך הוא הגיע אלינו. אנחנו לא רואים שהוא מגיע אלינו מן השמיים, אנחנו מוצאים אותו אצלנו פה. אנחנו קמים ומוצאים את הטל. טל זאת צורת השפעה, אבל מראה כתוב גמירי, כך כתוב במראה, כאילו הלכה למשה מסיני, גמירי, אומרת הגמרא, טל לא נעצר. הטל לא נעצר אף פעם. טל אף פעם לא נעצר. השפעה של גשם באה ונעצרת. לפעמים כן, לפעמים לא. יש לפעמים עצירת גשמים לתקופה ארוכה. כאן ניכרים הדברים, שהדברים באים בהשפעה מלמעלה, וזה סתום כאן, מתי זה יבוא? זה תלוי שם. טל, אנחנו מוצאים את עצמנו איתו. טל נמצא לנו, יש לנו. זאת מין ברכת שמיים שנמצאת בארץ, היא נמצאת בארץ כעובדה. היא נמצאת כאילו כמציאות, בלי לראות את הסיבות שהביאו לדבר הזה. טל והקיץ מקבילים זה לזה. אנחנו מוצאים את הדבר, מוצאים את הדבר בעצמו. הדבר נמצא, הוא ישנו, הנה הוא. לא ראינו איך הוא הגיע, לא ראינו את סיבותיו, לא ראינו את הצורה שהוא מגיע. תחיית אמיתי, כתוב בגמרא, פסוקים מפורשים, בכמה מקומות בגמרא. כשפרחה נשמתם במעמד הר סיני, כתוב בגמרא. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אז הוא הוריד להם טל שעתיד להחיות בו את אמיתי. טל של תחייה, אותו טל שעתידים להחיות אמיתי. תחיית אמיתי נרזו צורת השפעה שהיא מחוץ לכל מערכת הסיבות והמסובבים. אין במערכת הסיבות והמסובבים אפשרות להביא סיבות להחייאת מת. אין סיבות להחייאת מת. הדבר הזה הוא דבר שאנחנו, מין השפעה שאנחנו מוצאים אותה. זאת השפעה שלא נתפסת כאן במערכת הסיבות. אין סיבות קודמות לדבר הזה. הדבר הזה לא מגיע במהלך.
זה מה שנקרא טל, טל של תחייה. כי טל אורות תלך וארץ רפאים תביא, כמו שכתוב בגמרא בסוף כתובו. זה פסוק שנאמר על תחיית המתים. טל שעתיד להחיות בו את המתים, זה טל. הראשונים של תפילת גשם, אז היא לפי סדר א' ב' ישר, ותפילת טל היא לפי סדר א' ב' הפוך. הראשונים אומרים, דנים בזה, מדברים על זה. תפילת גשם מתחילה זכור, אב נמשך אחריך כמיים, זה מתחיל באלף, ממשיך ב' ג' עד לסוף, עד לזכור 12 שבטים ותולדותם. תפן כי נפשנו עפפו מים, זה המשפט האחרון בתפילת ישו. המשפט האחרון בתפילת טל זה איומה אשר יישא את הקצון, אמה הפק לרצון בטל. אלף. וזה מתחיל בטל תן, ברצות ארצות. זה מתחיל מטס. טל מתחיל מטס. וגשם מתחיל מאלף. משום שסדר הסיבות הוא כך. סדר הסיבות הוא כך. הגשם זה מתחיל מההתחלה וממשיך ומגיע. טל אנחנו מוצאים את הסוף קודם. אחר כך אנחנו מתחילים לחקור על סיבותיו, אבל הסוף מגיע אלינו קודם. אז לכן דקדקו, תראו על איכן הדברים מגיעים. את תפילת טל תקנו לנו בתשרק, ואת תפילת גשם באלף בית מסודר. ויתן לך האלוקים מטל השמיים. זאת הברכה שיצחק בירך את יעקב. זאת אומרת, הברכה הזאת זאת ברכה שבעצם לפי דעתו של יצחק שייכת לעשיו. זאת ברכה של קיץ, זאת ברכה של עשיו, של עושה, של עשוי, של הדברים בפועל, הדברים בצדם הגלוי. הברכה הזאת נקראת ברכת טל, ויתן לך האלוקים מטל השמיים. זאת הברכה, וזאת התפילה שאנחנו מתפללים בקיץ. זאת אומרת, אותה תפילה שאנחנו התפללנו אותה ביום ראשון של פסח, זאת תפילה איך ייראה הקיץ שלה. טל. פירוש הדבר. הקיץ אנחנו מוצאים את עצמנו, כל הקיץ כולו אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך מציאות, אנחנו מוצאים את הדברים נמצאים, קיימים. אבל התפיסה צריכה להיות של טל. טל אורות תלך. הדברים קיימים. אבל לנו אנחנו חייבים לתפוס את הסיבות שלנו. כל מי שתופס את קיומם של הדברים בלי לראות את סיבותיהם, מה כתוב? זהרו משור בימי ניסן, כך אומרת הגמרא. אומר רש"י, צריך מאוד להיזהר משור בימי ניסן, לפי שהוא רואה כל הארץ כולה מלאה עשבים, כך אומר רש"י. זכה דעתו עליו והולך ומזיק. כך אנחנו גם נראים בעצם. כל מי שיוצא בימי הקיץ,
אז הוא רואה את הארץ כולה מלאה סביב.
הוא מלא דברים, יש מספיק דברים כדי לגרום לזכות דעת. יש הרבה דברים שמזכיחים דעתו של אדם. זכה דעתו עליו והולך ומזיק. כל הקיץ כולו אנחנו חייבים לתפוס אותו בצורה הזאת. הקיץ כולו התחלתו בניסן, וסוד הקיץ, תחילת הקיץ, הייתה בגילוי שכינה. זה עניינו של הקיץ, ומכאן יצא הגילוי של כל המציאות בעולם. ניסן התחיל את הקיץ. ניסן עבר, ניסן הוא מעבר לה, ניסן גבוה מאיתה. אבל התפיסה שלנו בקיץ, אז היא צריכה להתמקד בחודש הזה. אנחנו לצערנו צמאים לנפש אדם. אנחנו לא יכולנו לעשות הפסח ביום הזה. אין לנו, עם אותו ניסן אין לנו קשר. הקשר שלנו אך ורק עם ירח זיו, והלוואי עם זה. זה החודש של אברהם, יצחק, יעקב ורחל. ההזכרה של רחל בהקשר הזה, וזה משום שעל ידי רחל יש לנו תפיסה באבות. הדברים ארוכים, גם דיברנו עליהם פה כמה פעמים, אבל זאת הבחינה של יוסף. הבחינה של יוסף התדמית, שהוא זרעה של רחל, הבחינה שלו היא לשייך אותנו, לשמור על אותו קשר שלנו עם האבות. כמו שידוע, הדברים מפורשים ברמב"ן, גם במערב, יוסף כתוב בספר בראשית ויוסף כתוב בספר שמות. אומר על זה המערב, ספר בראשית נקרא ספר האבות, ספר שמות נקרא ספר התולדות. יוסף נמצא בשני הספרים. מיתתו של יוסף כתובה בספר בראשית וכתובה בספר שמות. מיתתם של השבטים כתובה רק בספר שמות. טעם הדבר מבואר במערב, משום שיוסף היה בבחינה מסוימת אב. ונקודת הערבות של יוסף זה בשמירה שהבנים לא יפרשו מהאבות. אותה שמירת ברית האבות שהיא לא תשתנה, לא תתעוות על ידי הבנים. יוסף גדר עצמו מן הערבה ונגדרו כל ישראל בזכותו. יוסף הכין את הדרך. שכלל ישראל יישארו תמיד בני האבות. הם לעולם לא יפרשו מהייחוס שלהם. הם תמיד יהיו מיוחסים אחרי האבות, לעולם. זה עניינו של יוסף. אז נמצא שנקודת האחיזה שלנו באבות מחייבת לצרף את רחל. יוסף נקרא זרעה של רחל. כך שמו, אין עשיו נופל על ידי זרעה של רחל. זה יוסף. חודש אייר, אומר אבית שמואל, ראשי תיבות, אברהם, יצחק, יעקב, רחל. משום שעניינו של חודש אייר הוא באחיזה שיש לנו בהם. האחיזה הזאת מחייבת לצרף אל העבר. זה מה שרצינו לראה. קיץ בסופו של דבר, סוף סוף הקיץ מחייב גילוי שכינה. הקיץ, כל עניינו הוא גילוי. עד כדי כך שהנביא בוכה, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושם. מה העניינו של קיץ לנושם? למה לא בוכים באותה מידה על חורף? מה זה קלה קיץ ואנחנו לא נושם? עבר קציר, קלה קיץ ואנחנו לא נושם. קיץ הוא זמן תשועה. קיץ הוא זמן גילוי שכינה. קיץ הוא הזמן של גילוי המציאות לאמיתה. ובעזרת השם, אם נשמור את הקיץ כראוי, אז יגיע קיץ ואנחנו נושם. Thank you.